פרק י"ט. וירגז המלך ויעל על עליית השער ויבק. וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי יתן מותי אני תחתיך, אבשלום בני בני. מציין כאן המצודה דוד בשם חז"ל, שדוד אמר 8 פעמים את המילה בני. התוספת מופיעה בפסוק ה', שם מופיע והמלך לאט את פניו ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום בני בני. אם כן, 5 פעמים בפסוק אצלנו ועוד 3 פעמים בפסוק ה'. מדוע 8 פעמים? 7 פעמים לעלותו משבעה מדורי גיהנום, והשמיני להביאו לגן עדן. אם כן, דוד צריך לתקן את נשמתו של אבשלום ומשקיע את כל הכוונות שיכולות להאמר כדי להביאו ממדורי הגיהנום, להביאו לגן עדן. כאן אנחנו רואים את הכאב הגדול של דוד על אבשלום. אבל סוף הפסוק, מי יתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני. כיצד אפשר להבין שדוד אומר מי יתן מותי אני תחתיך אבשלום? אלא אפשר אולי להסביר ולומר שדוד מבין שכל חטא אבשלום, כל המרד שפרץ, בסופו של דבר בא לקיים מדברי הנביא שנאמר לו, הנני מקים עליך רעה מביתך. כלומר, שבגלל חטא בת שבע נגזרה על דוד הגזרה שהרעה תקום מביתו והוא צריך להיענש על מה שקרה. אמנם הדבר לא מצדיק את מעשהו של אבשלום. אבשלום אסור היה לו לעשות את זה, זה עבירה חמורה מה שהוא עשה, וודאי שאבשלום לא צריך לקחת על עצמו להיות שליח הקדוש ברוך הוא להעניש את דוד. אבל דוד בסתר ליבו מרגיש שאולי לא, אם לא היה חטא בת שבע, אז גם לא היה מתגלגל חטא אבשלום ולא היה מתגלגל המרד, ואבשלום היה נשאר חי. לכן אנחנו רואים את גודל הכיף שדוד לוקח את כל מה שקרה על עצמו ואומר, מי יתן מותי אני תחתיך אבשלום בני בני. ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה ויתאבל על אבשלום. וכאן מספרים ליואב שדוד לא רק שבוכה אלא גם יתאבל, כלומר הצער שלו עמוק יותר. ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב על מלך על בנו. וכן אותה שמחה גדולה שהייתה בעם שהצליחו לעצור את המרד ודוד יכול לחזור למלכותו, וכן השמחה הזאת הופכת לתוגה. והתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר התגנב העם הנחלמים בנוסם במלחמה. וכן כל אותם שנלחמו לעזור במלחמה כדי לעזור לדוד, עכשיו כולם בורחים לביתם כמו לוחמים שהפסידו במלחמה, כלומר הם מרגישים שהניצחון, השמחה הגדולה הופכת עכשיו להיות עצבות גדולה בגלל מותו של אבשלום. והמלך לאט את פניו ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אבשלום בני בני. וכן המלך לאט את פניו, לאט הכוונה, מפרש המצודה ציון, עטף וכיסה את פניו כמו האבלים, וגם בקול גדול הוא זועק, בני אבשלום, אבשלום בני בני. וכן דוד לא מנסה להסתיר את גודל הצער שיש לו על מותו של אבשלום. ויבוא יואב אל המלך הבית ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך, ממלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך ונפש פלגשיך, לאהבה את שונאיך ולשנוא את אוהביך, כי הגדת היום, כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום כי לו אבשלום חי וכולנו היום מתים, כי אז אשר בעיניך. וכן יואב מבין שההתנהגות הזאת של דוד יכולה בסופו של דבר להיות מאוד מסוכנת. אם העם יבין שדוד אבל על בנו והוא כועס על מי שהרג את בנו, כלומר שהוא עכשיו יש לו עדפה לאבשלום וללוחמים שלו, ממילא כאן יכולה להיות תפנית מאוד מסוכנת שאותם שהצטרפו לדוד עכשיו יעזבו אותו. ולכן יואב מבין שהוא עכשיו צריך לקחת את הפיקוד ולעמוד מול דוד ובעוצמה הרי דוד יואב עכשיו שר צבא, והוא אמור לדבר לפני מלך, ויש עניין שצריכים לכבד את המלך, אבל כאן יואב מבין שהמציאות העכשווית היא מאוד חשובה ומסוכנת, ואם עכשיו דוד לא ישנה את מעשיו, יכולה להיות סכנה גדולה לדוד. ולכן יואב עומד ומדבר בתקיפות ובעוצמה מול דוד, ואומר לו, אם כן במעשה הזה שעשית, אתה מראה לכולם שאתה אוהב את השונאים שלך ושונא את האוהבים שלך, ואם אבשלום היה חי וכל מי שנלחם בעבורך היה מת, היית שמח יותר. ולכן יואב לא משאיר אפילו פתח לדוד. בפסוק ח', ואתה קום, צא ודבר על לב עבדיך. לא שמענו מעולם שכך דיבר מישהו אל מלך, אבל יואב מבין עד כמה השעה הזאת היא חשובה, ולכן יואב מדבר בתקיפות אל המלך, ויותר מזה, לא רק שמדבר בתקיפות, אלא הוא עכשיו נותן פקודות למלך. ואתה קום, צא ודבר על לב עבדיך, כי באדוני נשבעתי, כי אינך יוצא אם ילין איש איתך הלילה. וראה לך זאת מכל הרע אשר בא עליך מנוריך עד אתה. אומר יואב, הוא גם נשבע כדי להראות עד כמה הדבר חמור, הוא אומר לדוד, אם אתה עכשיו לא יוצא ומפייס את העם, תדע שכולם יעזבו אותך, יפרוץ מרד חדש, אף אחד לא יבוא לעזור לך, ולכן מצבך יהיה קשה מאוד. ודוד מבין שיואב צודק במה שהוא אמר, לכן הוא לא מתווכח, למרות שיואב דיבר איתו בצורה תקיפה, ודוד עושה את מה שיואב אמר לו לעשות. פסוק ט', ויקום המלך וישב בשער, ולכל העם יגידו לאמור, הנה המלך יושב בשער, ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נס איש לאוהליו. אם כן, כל אותם שהצטרפו למרד אבשלום, כולם בורחים, כל אחד חוזר לביתו, כדי שאחרי כן לא יוכלו להאשים אותו בהשתתפות במרד. פסוק י', ויהי כל העם נדון בכל שבטי ישראל אמור, המלך הצילנו מכף אויבינו, והוא מילטנו מכף פלישתים, ואתה ברח מן הארץ מעל אבשלום. פרש הרד"ק, מה פירוש ויהי כל העם נדון בכל שבטי ישראל? נשפטים זה עם זה ומתווכחים להשיב את המלך. כלומר, הדבר לא פשוט אצל שבטי ישראל להחזיר את המלך בחזרה למלכותו, ולכן כנראה מתנהל ויכוח האם להמשיך את המרד, להחזיר את דוד בחזרה, והמסקנה שלהם להחזיר בחזרה את דוד. הם מעלים את הזכויות של דוד, שדוד נלחם כנגד הפלישתים, עזר לעם ישראל במלחמות שלהם, ולכן הוא ראוי להמשיך במלוכה. סוף הפסוק, ואתה ברח מן הארץ מעל אבשלום, האם זה לגנותו של דוד או לשיווחו של דוד? מפרש המצודה דוד, אם היות ידיו רב לו מול אויבינו, אם כל זה ברח מעל אבשלום, וזה יורה לשלמותו שלא נתן מקום לבנו לחתו נגדו ביותר. כלומר, מציינים שבטי ישראל שיש עוד זכות לדוד, שלמרות שדוד גיבור החיל נלחם בעוצמה נגד כל אויביו, כאשר אבשלום בנו עמד להילחם בו, דוד רצה למעט את חטאיו של אבשלום, ולכן פעם ראשונה דוד בורח בקרב, בורח מירושלים, כדי לא לגרום לאבשלום לחטוא יותר ממה שהוא כבר חטא. כן, הדבר הזה נאמר לשבחו של דוד. פסוק י' א', ממשיכים שבטי ישראל ואומרים, ואבשלום אשר משכנו עלינו מת במלחמה, ואתה למדת מחרישים להשיב את המלך. אם כן, גם אבשלום מת, אין דמות אחרת שתוביל מהלך של מרד, ולכן אנחנו אומרים שבטי ישראל, המסקנה שלהם, אמורים לחזור בחזרה ולקבל את דוד כמלך עליהם. פסוק י"ב, והמלך דוד שלח אל צדוק ואל אביתר הכהנים לאמור, דברו אל זקני יהודה לאמור, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו? ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. כן, דוד שולח אל צדוק ואל אביתר, שהם ישפיעו על זקני יהודה, שגם הם יסכימו לקבל את דוד כמלך עליהם. ואומר להם דוד, הרי כבר שבטי ישראל קיבלו אותי, אז למה אתם תהיו אחרונים? והוא מוסיף בפסוק י"ג, אחי אתם עצמי ובשרי אתם, ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך? כלומר, אנחנו מוצאים כאן ששבטי ישראל הסכימו כבר לקבל את דוד כמלך עליהם, אבל שבטי יהודה עדיין מאססים. מדוע שבט יהודה, מדוע תושבי יהודה עדיין מאססים האם לקבל את דוד כמלך עליהם? תכן, ומכיוון שחלק מאנשי יהודה יכול להיות שגם הם יצטרפו למרד, והם חוששים מפגיעתו של דוד במי שיצטרף למרד, או אפשרות נוספת, ייתכן והם רואים את דוד עכשיו בחולשתו, והם חושבים שאולי אפשר למנות מישהו אחר משבט יהודה, כי מילא המלכות היא תישאר ביהודה, לכן הם עדיין לא מחליטים האם לקבל את דוד או לא. לכן דוד עושה עוד מעשה, פסוק י' ד', ולהמסה תאמרו, הלא עצמי ובשרי אתה, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם לא שר צבא תהיה לפניי כל הימים תחת יואב. אם כן, דוד פונה לעמסה ומציע לו לקבל את התפקיד של שר הצבא במקום יואב, ומה שהוא אומר לו, לעמסה תאמרו עלו עצמי ובשרי אתה, מפרש המצודה דוד, בן אביגיל אחותי. אם כן, עמסה היה הבן של אביגיל אחות דוד, ומה המטרה של דוד? עמסה הרי שימש כשר הצבא של אבשלום, והנה עכשיו דוד מראה לכולם שאם את שר הצבא שנלחם כנגדו, לא רק שהוא לא פוגע בו, אלא הוא ממנה אותו כשר צבא במקום יואב, ודאי שלא תהיה שום פגיעה במי שיצטרף למרד. פסוק תתוו, ויתת לבב כל איש יהודה כאיש אחד, וישלחו אל המלך שוב אתה וכל עבדיך. מפרש המצודה דוד, בדברים האלה איתה דוד את לבב כולם. כלומר, מה שאמר דוד, ומה שהוא עשה כשמינה את המסע כשר הצבא, הדברים האלה השפיעו על אנשי יהודה, והם מחליטים לקבל את דוד כמלך עליהם. הרד"ק מפרש, ויית את לבב כל איש יהודה, המסע איתה את לבב כל איש יהודה. כלומר, ברגע שהמסע קיבל את התפקיד, אז תפקיד כנראה נוסף הוא קיבל להשפיע על שבט יהודה, והוא מצליח בשליחותו, ושבט יהודה מוכן גם הוא לקבל עכשיו את דוד כמלך עליו. פסוק ט"ז, וישב המלך ויבוא עד הירדן, ויהודה בא גלגלה ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך את הירדן. אם כן, שבט יהודה מגיע לגלגל כדי להשתתף בטקס העברת המלך מעבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי, שמשמעות הדבר, בעבר הירדן המזרחי המלך היה גולה, וכאשר הוא חוצה את הירדן וחוזר בחזרה לעבר הירדן המערבי, משמעות הדבר שהוא חוזר למקומו, כלומר יש לנו כאן מעין חידוש המלוכה. פסוק י"ז, וימהר שימי בן גירה בן הימיני אשר מבחורים, וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד. כן, אותו שימי שכאשר דוד ברח מירושלים, שימי זרק עליו אבנים, קילל אותו, עכשיו שימי בן גירה מגיע עם אנשי יהודה. ואלף איש, פסוק י"ח, ואלף איש עמו מבנימין, וציווה נער בית שאול וחמשת עשר בניו ועשרים עבדיו איתו, וצלחו הירדן לפני המלך. אם כן, שימי בן גירה וציווה, שהיה הנער של בית שאול, שניהם מגיעים, ציווה מגיע עם משפחתו הגדולה, ושימי מגיע עם אלף איש, והם עוברים את הירדן. ולא רק זה, פסוק י"ט, ועברה עברה להעביר את בית המלך ולעשות הטוב בעיניו. מפרש כאן המצודת דוד, ועוד עשתה העדה היא מה עשו אנשיו של שימי, שעברה הספינה להעביר בה את בית המלך, והם אנשים ועטף, וזהו לעשות הטוב בעיניו להחליפו, שימחול לשימי את מעלו. כלומר, שימי בן גירה עושה יותר ממה שנצרך, דואג לכך שספינה שתעבור, תעמוד שם בירדן, והיא תעזור להעביר את הנשים והטף של משפחת בית דוד, כדי שיהיה קל להם לעבור את הירדן. ושוב מציין המצודה דוד שכל זה עושה שימי כדי להתחנף לדוד, כדי שדוד יסלח לו על כל מה שהוא עשה. המשך הפסוק, פסוק יוטט, ושימי בן גרה נפל לפני המלך בעוברו בירדן. ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי אדוני אבון, ואל תזכור את אשר אהבה עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים לסור המלך אל ליבו. וכן אומר לו שימי, אל תזכור לי אבונות ראשונים, אם כן תסלח לי על כל מה שעשיתי כאשר אתה ברחת מירושלים, כי ידע עבדך כי אני חטאתי, ונבאתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך. אם כן, אומר שמי, הנה הראיה שאני מבקש סליחה אמיתית, שהנה אני הראשון מכל בית יוסף שמגיע לקבל את פניך. פסוק ב', ויאן אבישי בן צרויה ויאמר, התחת זאת לא יומת שמי, כי קילל את משיח אדוני. כלומר, רק מה, רק בגלל שהוא ביקש סליחה אז יסלח לו? על המעשה שהוא עשה הוא חייב מיתה. ויאמר דוד, מה לי ולכם בני צרויה, כי תהיו לי היום לשטן, היום יומת איש בישראל, כי לא ידעתי כי היום אני מלך על ישראל. הדבר הזה דומה למה שהיה עם שאול. גם שאול בתחילת מלכותו אנשים ביזו אותו ואמרו, מה יושיענו זה? ושאול היה כמחריש, לא הגיב. ואחרי ששאול ניצח את מלך בני עמון, שוב מגיעים אל שאול אנשים אומרים לו, עכשיו צריכים להרוג את כל מי שביזה אותך בעבר. וגם שאול אומר אותו דבר, שמכיוון שהיום יום מלכותו, היום כולם מקבלים אותו כמלך, ממילא לא ממיתים אנשים ביום המלכתו. דבר, רעיון שאולי תמון כאן, שדוד וגם שאול אומרים, העוצמה שלנו באה לידי ביטוי לא בזה שאנחנו ביום הקבלה שלנו כמלכים אנחנו נהרוג את המתנגדים לנו, לפעמים זה רק ביטוי של חולשה, אלא אדרבה, כל מי שפגע בנו אנחנו נשאיר אותו בחיים, להראות שאנחנו לא מפחדים מאף אחד, כי המלכות שלנו איתנה ויציבה. ויאמר, פסוק ד', ויאמר המלך אל שימי, לא תמות, וישבע לו המלך. פסוק כ"ה, מפיבושת בן שאול, וכאן כבר מציין המצודת ציון, מפיבושת בן שאול, והרי אנחנו יודעים שמפיבושת היה בן יהונתן, אלא אומר המצודת ציון בן שאול, אף בן הבן יקרא בן. כלומר, אנחנו רוצים לפעמים שגם הנכד נקרא בן. אם כן, מפיבושת ירד לקראת המלך ולעשה רגליו ולעשה שפמו ואת בגדיו לו כיבס, למין היום לכת המלך עד היום אשר בא בשלום. אם כן, מפיבושת ישב בירושלים ומתנהג במנהגי אבלות, לא מסתפר, לא מחבס את בגדיו. אמר מפיבושת, מהרגע שדוד ברח מירושלים יושב כאבל, כי כאב לו על מה שנעשה לדוד אחרי שדוד עשה איתו חסד כל כך גדול. והיא קיבה ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עם מפיבושת? אם כן, אומר לו דוד למפיבושת, למה לא הגעת אליי לעבר הירדן המזרחי כאשר אני ברחתי מירושלים? ויאמר, אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר עבדך, הכבשה לי החמור והרכב עליה, ולך את המלך, כי פיסח עבדך. וירגל בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך האלוהים, ועשה הטוב בעיניך. אומר מפיבושת, הרי אתה יודע שאני פיסח, אני לא יכול ללכת לבד. וציווה, הלך, וכנראה סיפר לך דברים בגנותי, אבל תדע שהדברים לא נכונים. פסוק כ"ט, כי לא היה כל בית אבי כמנשי מוות לאדוני המלך, ותשת את עבדך באוכלי שולחניך, ומה יש לי עוד צדקה ונזוק עוד אל המלך? אומר מפיבושת, הרי לכאורה המשפחה שלי הייתה חייבת מיתה, כי הם מרדו בך המלך דוד, ואתה עשית איתי חסד ואמרת לי שאני אוכל על שולחניך, אז לכי יעלה על דעתך שאני אמרוד או יחשוב מחשבות שהם כנגדך? ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה. אם כן, דוד לא מוכן לקבל את ההצטדקות של מפיבושת, והוא פוסק שהוא ועבדו ציווה התחלקו ברכוש שהיה לו למפיבושת. דוד קצת משנה, כי כאשר ציווה, למדנו, הגיע בפעם הראשונה לדוד מעבר לירדן, אם כן, ציווה סיפר שמפיבושת אומר שהיום יחזירו לו בית ישראל את המלכות, ואז דוד פסק שציווה יקבל את כל הרכוש של מפיבושת. אבל כאן דוד משנה, והוא גוזר ופוסק שהם יחלקו חצי חצי. וכאן כבר מביא הרד"א כדברי חז"ל. ודברי רבותינו ז"ל, כשאמר דוד, אתה וציווה תחלקו השדה, יצא בת קול ואמרה, ירובעם ורחבעם יחלקו את המלכות, כי קיבל לשון הרע מפי ציווה, ולא קיבל הצטדקות מפיבושת לפניו. אם כן, דוד כאן קיבל את דברי ציווה, את הלשון הרע שהוא סיפר, שמפיבושת רוצה למלוך, והוא לא בדק את העניין ביסודיות, לכן בגלל שהוא אמר שציווה ומפיבושת התחלקו ברכוש, נגזרה על דוד שגם רחבעם וירובעם, רחבעם שהיה נכד שלו, הבן של שלמה, וירובעם, המלך הראשון של ישראל, התחלקו במלוכה. וכאן מציין הרד"ק שכנראה מפיבושת צדק בדבריו, ואמר לו, למה תדבר עוד דבריך, והכתוב מעיד עליו ולא עשה רגליו ולא עשה שפמו ואת בגדיו לא חיבס. כי מציין הרד"ק שאם דוד היה בודק קצת את העניינים בצורה יסודית יותר, הוא היה מבין שציווה כאן דיבר דברים לא נכונים. ציווה שאמר לדוד שמפיבושת אומר, היום יחזירו לישראל את המלכות והיום אני אהיה מלך, כשדוד ברח, ודאי שמי שרוצה להיות מלך לא מתנהג כאבל. צריך, כתוב שמלך ביופיו תראינה עיניך, מלך צריך לראות יפה, בוודאי לא לראות כמו מפיבושת שלא מכבס את בגדיו ולא מסתפר. ודאי שציווה שיקר במה שהוא אמר, ובגלל שדוד שמע לדברי הלשון הרע, דוד גרם לכך שהמלכות תתחלק בין נכדו לבין ירובעם. וברזילי הגלעדי, פסוק למד א', ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. רואים את ציווה שמקבל את גזר הדין והכנעה, לא מתווכח, ועוד מסיים ואומר, הלוואי מבחינתי שיקח את הכל. השמחה הגדולה שיש לי זה שאני רואה שאתה דוד חזרת בשלום לביתך. וברזילי זקן מאוד, בן 80 שנה, והוא חילקל את המלך בשיבתו במחניים, כי גדול הוא מאוד. למדנו על כך שכאשר דוד ברח, ברזילי גלעדי, הוא הביא לדוד אוכל, והוא חילקל את המלך כאשר דוד היה בעבר הירדן המזרחי. ויאמר המלך אל ברזילי, אתה עבור איתי וחילקלתי אותך עמדי בירושלים. כלומר, עכשיו יש לי את ההזדמנות להשיב לך טובה על הטובה שעשית איתי, ואני מזמין אותך לבוא אליי לירושלים ואתה תהיה על שולחני. ויאמר ברזילי למלך, כמה ימי שני חיי כי אלה את המלך לירושלים. בן 80 שנה אנוכי היום, העדה בין טוב לרע, אם יטעם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה, אם אשמע עוד בכל שרים ושרות. ולמה יעבדך עוד למסע אל אדוני המלך? אם כן, אומר לו ברזילי, אני היום בן 80 שנה, כבר אני לא מרגיש בטעם של האוכל, אני כבר אין לי ענה מהתענוגות של העולם, לכן אין לי עניין להגיע לירושלים, ורק אני אהיה עליך למסע. מה שהוא כן מבקש, כמעט יעבור עבדך את הירדן את המלך, ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת? אם כן, הוא אומר שכמעט יעבור עבדך את הירדן, כלומר, למה אני אצטרך לעבור, אני רק אני אעבור איתך קצת את הירדן, אני אלווה אותך, ויותר מזה, אני לא זקוק לשום תגמול. פסוק למד ח', ישוב נעבדך ועמוד בעירי עם קבר אבי ואמי, והנה עבדך כמעם יעבור עם אדוני המלך, ועשה לו את אשר טוב בעיניך. כן, אומר ברזילי, אני גם מעדיף להישאר בעבר הירדן המזרחי, שם קבורים אבי ואמי, ולכן אני רוצה להיקבר בקבר אבותיי, אבל מה, הבן שלי שקוראים לו כמעם, כך מפרש רש"י, הוא ילך איתך ותחלקל אותו בירושלים. ויאמר המלך איתי עבור כמעם, ואני אעשה לו את הטוב בעיניך, וכל אשר תבחר עליי אעשה לך. ויעבור כולם את הירדן, והמלך עבר, וישק המלך לברזילי ויברכהו, וישוב למקומו. פסוק מ' א', ויעבור המלך הגלגלה, וכמעם עבר עמו, וכל עם יהודה העבירו את המלך וגם חצי עם ישראל. כן, אנשי יהודה מקדימים, והם השותפים העיקריים בהעברת המלך מעבר הירדן המזרחי לעבר הירדן המערבי. והנה כל איש ישראל באים אל המלך, ויאמרו אל המלך, מדוע גנבוך אחינו איש יהודה, ויעבירו את המלך ואת ביתו את הירדן וכל אנשי דוד עמו? אם כן, שבטי ישראל, שלקח להם יותר זמן להתארגן, הם 10 שבטים, הם הגיעו קצת יותר מאוחר, והנה הם באים מתוך מגמה להעביר את המלך את הירדן, להשתתף בטקס המיוחד הזה, והנה הם באים ורואים שלמעשה הטקס הסתיים. דוד וכל אנשי שבטו כבר נמצאים מעבר הירדן, בגדה המערבית של הירדן, ואנשי יהודה יחד עם המלך כנראה שהם חוגגים, ואז הם באים בתלונות אל אנשי יהודה, מדוע לא חיכיתם לנו? ויען כל איש יהודה על איש ישראל, כי קרוב המלך אליי, ולמה זה חרה לך לדבר הזה? האכול אכלנו מן המלך, אם ניסית ניסית לנו. אנשי יהודה, במקום לפייס את אנשי ישראל, הם אדרבה עונים להם תשובה שאולי מרגיזה. הם אומרים, הרי דוד הוא מהשבט שלנו, כי הוא בן שבט יהודה. ודבר שני, הם אומרים, מה מפריע לכם שבאנו ראשונים? לקחנו משהו מהמלך שלא השארנו לכם? פסוק מ"ד, ויען איש ישראל את איש יהודה ויאמר 10 ידות לי במלך, וגם בדוד אני ממך, ומדוע קילותני ולא ידברי ראשון לי להשיב את מלכי? כלומר, אנשי ישראל טוענים ואומרים, הרי החלק היחסי שלנו במלכות הוא גדול משלכם. אתם שבט אחד, אנחנו 10 שבטים. ודבר שני, גם אנחנו היינו הראשונים שהחלטנו לקבל את דוד כמלך עלינו, אתם רק אחר כך הצטרפתם. אז לנו מגיע זכות להיות לפחות בטקס של העברת המלך, ולכן מדוע הקדמתם אותנו? שאנשי יהודה היו חייבים עכשיו ללכת ולפייס את אנשי ישראל. אבל מופיע ויקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל. מפרש הרד"ק, אולי נתחיל קודם במצודת ציון, מצודת דוד, מפרש המצודת דוד, אנשי יהודה דיברו קשות לישראל יותר מישראל ליהודה. אם כן, במקום שאנשי יהודה יפייסו את אנשי ישראל, הם אדרבה, הם עונים להם כנראה דברים קשים, אולי מבזים אותם, אולי מחרבים אותם, לא מופיע בדיוק מה נאמר, אבל כתוב שהם דיברו איתם דברים קשים, והרד"ק מוסיף כאן, והמלך היה שותק להם. אנחנו לא מוצאים כאן את התגובה של דוד. לפחות דוד היה חייב עכשיו להתערב ולפייס את אנשי ישראל, שלכאורה מבחינתם הם בהתחלה מרדו בדוד, עכשיו הם היו הראשונים לקבל את דוד. דוד היה צריך דבר ראשון אולי לעצור את הטקס ולתת להם להגיע, או לפחות אם כבר נעשה הטקס הזה, לפחות עכשיו לפייס את אנשי ישראל. אבל דוד שותק, ואנשי יהודה מתקיפים בצורה קשה את אנשי ישראל. לכן אומר הרד"ק, לפיכך חרה לאיש ישראל, אנשי ישראל מאוד נעלבו, והלכו אחרי שבע בן בכרי כשתקע בשופר, ואמר איש לא עליו לישראל. אם כן, דברי יהודה הקשים והשתיקה של דוד למעשה מכינים עכשיו את הקרקע למרד החדש שאמור לפרוץ, מרד שבע בן בכרי, שעליו נלמד בפרק הבא.